שלום, אנחנו מתחילים היום ללמוד הלכות תפילה, ונתחיל בלימוד של הגדרת המצווה על ידי הרמב״ם בכותרת, שהיא תמצית של המצווה כפי שהיא מופיעה בספר המצוות. וכאן הרמב״ם פותח את הלכות תפילה וכותב, יש בכלל שתי מצוות עשה, ובגלל שהרמב״ם בונה את הלכות תפילה מצירוף של תפילה וברכת כהנים, זה שם היחידה. שבתווך הוא גם הכביא, הכניס גם את קריאת התורה, שהיא נמצאת בפרק י"א, י"ב, המבנה של הלכות תפילה זה 10 פרקים שעוסקים בתפילה, 2 פרקים שעוסקים בקריאת התורה, ו2 פרקים האחרונים שעוסקים בברכת כהנים. כאן הרמב״ם כותב שהמצווה היא לעבוד את השם בתפילה בכל יום. כן, ולדעת הרמב״ם, תפילה היא דאורייתא, חובת התפילה היא דאורייתא, אלא שנציין שהשאלה על מה מבססים את הקביעה של תפילה דאורייתא, כאן אנחנו עומדים לפני מצב שקיים בעוד תחומים הלכתיים. מצד אחד, התורה מלאה בתיאורים של אנשים שמתפללים. מי ראשון המתפללים בתורה? אברהם אבינו. אם מישהו רוצה לעמוד בין היתר על מה יש באברהם לעומת אלו שחיו לפניו, כדאי גם לקחת בחשבון את העניין הזה שאברהם הוא מתפלל, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא רק מקריב לו קורבן, הוא לא רק עונה לשאלות שלו, כן, כמו אדם הראשון, הוא יוצר איתו דיאלוג, הוא יודע גם לפנות אליו. והתורה מלאה בתיאורים של אנשים מתפללים, שגדול המתפללים בתורה מיהו? משה רבנו. וזה בגלל שיש קשר הדוק בתורה בין תפילה לבין נבואה. אני רק אזכיר בקצרה רעיון שלמדתי מהרב יואל בן נון. אנחנו כולם מכירים את הניגוד בין נוח לבין אברהם. יש גם ניגוד הרי בין נוח למשה. זה בתיבה, זה בתיבה, זה 40 יום, זה 40 יום. ואנחנו רגילים לחשוב, מכירים את דברי חז"ל, שנוח הוא צדיק, קטן, הקליין לצדיק, ואברהם, חושבים שהוא היה גרויס צדיק, הצדיק גדול. אבל כשמסתכלים בתורה, התורה לא מכנה את אברהם צדיק, אלא מה אברהם מכונה בתורה? והתפלל בעדך כי
נביאו.
אברהם, הקדוש ברוך הוא ממליץ לאבימלך לבקש מאברהם להתפלל כי הוא נביא. כי זה לא ניגוד בין צדיק גדול לקטן, זה ניגוד בין צדיק לנביא. בין צדיק שדואג לעצמו, לבין נביא שבהגדרה הוא שליח כלפי אחרים, יש לו אחריות על אנשים אחרים. וככל שאדם הוא נביא גדול יותר, תפילתו גדולה יותר, משום שעיקר התפילה היא היכולת להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. וכוח הנבואה זה היכולת לדבר עם אלוקים. בנבואה הקדוש ברוך הוא מדבר אל הנביא, אבל הנביא גם אם כך יכול לדבר גם אליו. וכך יש לנו מצד אחד תיאורים שלמים לאורך כל ספרי התנ"ך של דמויות מקראיות שמתפללות, אבל אין בשום מקום בתורה אמירה מפורשת שתפילה היא מצווה, התורה תצווה להתפלל. זה שייך לקבוצה רחבה, דיברתי השנה על עוד אחד מהקבוצות האלה, זה חובת האבילות. התורה מלאה בתיאורים של אנשים שמתאבלים. מלאה. מספר בראשית, שם יש תיאורים של האבל של אברהם על שרה. אברהם הוא לא רק המתפלל הראשון, הוא גם המתאבל הראשון, הוא הראשון שמספיד. גם זה כדאי לקחת בחשבון. וזה בגלל שהוא הראשון שיש לו מסכת ערכים משותפת לו ולבת זוג שלו. הם לא רק בנויים על זכר נקבה, אלא יש להם עולם ערכי משותף, יש מה להספיד, יש מה לפקוד שם. והתורה ממשיכה בתיאורי האבל של יעקב על יוסף, מלא תיאורי אבל. ובשום מקום התורה לא מצווה להתאבל. בכל המקומות האלה מתעוררת השאלה, אז האם הדבר הזה, התופעה הזאת, שהיא ודאי תופעה דאורייתא, בלשון שמובא בשם רב חיים, רב חיים אמר, ודאי שקיום התפילה הוא דאורייתא, מה הכוונה? שאם אדם מתפלל, הוא עושה פעולה, שהפעולה הזאת היא פעולה, שהיא פעולה שיצוקה בתורה. ואכן, את דיני התפילה לומדים מאחת המתפללות הגדולות שלנו, וזאת חנה, ודיני אבילות, מאיפה לומדים אותם? מהדמויות המתאבלות בתנ"ך, ושם אנחנו לומדים את דיני אבילות. האמת היא שאת הרוב לומדים ואלה שלא מתאבלים, שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם אל תתאבלו, ואז הוא נותן להם רשימה מה הם לא עושים, וככה למדנו מה אחרים עושים, כן? שזה בעיקר יחזקאל, זה גם ירמיהו. נכון, וגם שמיני, ראשיכם אל תפרעו, וגדיכם אל תפרומו. כן, אבל מה שאני מזכיר, ודאי שהתופעה של תפילה היא תופעה דאורייתא. היא תופעה שמי שעושה אותה, זה לא פעולה שחכמים יצרו אותה, זו פעולה שהיא ודאי קיימת מהתורה. מצד שני, התורה לא מצווה בשום מקום להתפלל. נוסיף לזה שתמיד לדיון של הראשונים בשאלות האלה, תמיד נכנסים גם ראיות מספרות חז"ל. וכך יש לנו גמרא מפורשת בברכות, בדף כ"א, שאומרת שתפילה היא דרבנן, ויש לא מעט גמרות כאלה, ולכן צריך לדעת, יש בכל אחד מהנושאים האלה, יש סיעה של ראשונים שסבורה שאבינו דרבנן, זו דעת בעלי התוספות, תפילה היא דרבנן, זו דעת הרמב"ן לגבי תפילות קבע. לעומת זאת, הרמב"ם אחז בכל אחד מהמקומות האלה בעמדה שהתופעות ההלכתיות האלה הן דאורייתא, גם במובן שיש ציווי, בתורה יש ציווי על כך. הוא היה צריך בצורה מאוד יוצרת למצוא איפה התורה ציוותה על כך. וכך באבינות, הבאתי איזה שיעור, ממש הקמתי מהשיבה, בשבת פרשת אמור, הרמב״ם לומד לי פרשת תאומת כהנים, הוא רואה בציווי על האבילות, כי לדעת הרמב״ם, תאומת הכהנים לקרובים שלהם זה קיום של חובת האבילות של הכהנים. ביחס לתפילה, הרמב״ם גם חיפש פרשה שבה התורה תצווה, וזה אני רק העיר, הוא יוצר תפיסה חדשה, כשכן בגאונים, שעה שהם אחזו גם בעמדה של תפילה דאורייתא, הם לא טענו לקיומו של פסוק שמצווה להתפלל. ככה למשל רב סעדיה גאון, בהקדמה לפירושו לספר בראשית, רב סעדיה גאון כותב שחובת התפילה היא דאורייתא, והוא משתמש במושג שנמצא הרבה בספרות גאונים. הוא גם נמצא באותו זמן בחשיבה המשפטית של בני המקום שרב סעדיה חי בקרבם, דיינו גם נמצא במשפט המוסלמי. זה מושג שנקרא איג'מה, שזה, מכירים את הביטוי, הג'מה, החבר'ה על הגברזלים, ג'מה זה חבר'ה, ג'מה זה יחד. האיג'מה זה מושג משפטי שנקרא הסכמת האומה. ומה הרעיון שעומד בבסיסו? הרעיון שעומד בבסיסו הוא שאם יש דבר שכולם עושים אותו, אז זה הוכחה שיש רק הסבר אחד. איך יכול להיות שכל היהודים חושבים עושים אותו דבר? איך זה יכול להיות? הרי שני יהודים, שלוש דעות. איך זה, יש לזה רק הסבר אחד, שזה כנראה התגלה בהר סיני. זה משמש אצלם כמושג היסטורי. דיינו, אם כולם עושים משהו, חייב להיות שזה בא מהר סיני, לכן כולם עושים אותו. כי אם זה משהו שהוא לא בא מהר סיני, אז לא בטוח היו 100 דעות על הדבר הזה. כן, והמושג הזה נמצא די הרבה בספרות גאונים, שתמיד התוקף של דבר הוא אם כל היהודים עושים אותו. גם ברמב״ם, דרך אגב, בהרבה מקומות יש עיסוק בחשיבות של הסכמת האומה, אבל ברמב״ם זה לא מושג היסטורי. כלומר, הרמב״ם לא אומר, אם כולם עושים משהו, אז זה כנראה בא מעבר, אלא זה נותן לו תוקף, אפילו אם זה לא בא מעבר. ככה למשל, הרמב״ם הידוע של חידוש השמיכה, שהרמב״ם שאל את עצמו, איך נחדש את השמיכה? אז הוא אומר, אם כל חכמי ארץ ישראל יסכימו לסמוך מישהו, זה מספיק. כלומר, ההסכמה של הקבוצה היא נותן לזה תוקף, לא כמושג היסטורי, אלא נותן לזה תוקף משפטי. אבל בכל מקרה, רב סעדיה גאון אז אומר שהיות וכל העם היהודי מתפלל, הלוואי, נכון? היות וכל העם היהודי מתפלל שלוש פעמים ביום, אז ברור שזה נאמר בתורה שבעל פה. כך הוא כותב בהקדמה לפירושו לתורה. כמובן, זה מעורר שאלות. לא כולם מתפללים, נכון? וזה כבר למדתי מסבא. אלה שלא מתפללים, הם לא סופרים אותם. בסדר, לא חשוב. השאלה שאלה, והרמב״ם עבד אחרת. איך עבד הרמב״ם? חיפש פסוק שהפסוק הזה יצווה להתפלל. עכשיו, היות והוא לא מצא פסוק מפורש, אז הרמב״ם עבד עם פסוק קצת אחר, והוא גם אומר דבר מאוד מהותי על מה זה תפילה לפי הרמב״ם. כן, ואני מקריא לכם עכשיו, זה לא לפניכם, אלא מתוך ספר המצוות. שם הרמב״ם כותב בספר המצוות, במצווה ה', אז כותב הרמב״ם, הוא הציווי שנצטווינו בעבודתו יתעלה. הוא כבר נכפה לציווי הזה כמה פעמים, שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר, ואותו תעבודו. ואמר, אול עובדו, זה מקריאת שמע, אול עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ואף על פי שגם הציווי הזה הוא מן הציוויים הכלליים, כמו שביארתי בכלל הרביעי, הרמב"ם פה אומר, בעצם התורה ציוותה לעבוד את השם. עכשיו, מה זה לעבוד את השם? איך עובדים את השם? אין דרך אחת לעבוד את השם. מיד נראה מה הוא מציע. יש הרבה דרכים. ולכן הציווי הזה הוא מה שנקרא ציווי כללי. כמו הרמב"ם בשורשים כותב שכשאני מונה במנהל המצוות, אני מונה ציוויים שיש להם פרטים ברורים ומדויקים, שאני יכול לסרטט אותם באופן מדויק. אני אומר שזה ציווי כללי, נגיד קדושים תהיו, כן? לא מונים דבר כזה, כי הוא לא מצווה משהו ספציפי, הוא לא מצווה משהו ברור. אז אומר הרמב"ם, אז למה אני יכול למנות את זה? אז אומר הרמב"ם, הרי יש בו ייחוד, היינו מכל הדרכים האפשריות לעבוד את השם, יש דרך אחת ספציפית שאותה אני יכול להציע כהייחוד של המצווה הכללית הזאת, ומהו? כי הוא ציווי על התפילה. מה הוכחה לזה? ממקורות חז"ל, לשון ספרי, ולעובדו זו תפילה. ואמרו עוד, ולעובדו זו תלמוד. אפשר לעבוד את השם לא רק דרך תפילה, אלא גם דרך תלמוד תורה, שזה לא רק רכישת ידע, אלא זה מפגש עם ההתגלות של הר סיני, זה מפגש עם הבורא, לכן זאת עבודת השם. מי שלומד תורה, גם אנחנו עכשיו, הוא מדבק בשכינה, כי הוא דבק בחוכמה האלוקית שניתנה בהר סיני. ובמשנתו של רב לזר בן אוקי, של רב לזר בנו של רב יוסי הגלילי, אמרו, אני ממשיך לקרוא מהרמב״ם, מניין לעיקר תפילה בתוך המצוות? מהכה, את השם אלוקיך תירא אותו תעבוד. ואמרו, וזה בספרי, עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו. כלומר, שיהיה המטרה להתפלל בו ונוכחו כמו שביאר שלמה. כאן הרמב"ם בעיקר מדגיש שני דרכים מרכזיות לעבודת השם, שדרך אחת היא דרך התפילה, שכפי שראינו מי הורה לנו את הדרך הזאת? האבות ומשה רבנו, והדרך השנייה היא דרך תלמוד תורה, מה שגם מאוד מעניין ברמב"ם הזה, שהוא כותב עובדהו במקדשו, כלומר שיהיה המטרה להתפלל בו, וכאן משמע ברמב"ם שעיקר התפילה בעצם איפה אמורה להיות?
במקדש.
ובאמת, מתיאורים מתקופת בית שני שיש לנו, מתואר שאנשים עלו למקדש כדי להתפלל. אני אזכיר רק את הסיפור של נקדימון בן גוריון עם הבורות מים, זה מופיע בקורס חכמנו, אולי אתם מכירים, כן? נגמרה בתענית, שנקדימון בן גוריון רוצה לתת מים לעולי הרגלים, ואין מים, אז הוא הולך לאיזה רומי אחד, והוא קונה ממנו, סוחר ממנו בעצם את כל הבורות, והוא מתחייב על תאריך מסוים למלא, ואז בדיוק יש בצורת, והרומי רוצה חזרת הכסף, המון כסף, כן? וביום האחרון, כי הקדוש ברוך הוא עושה נס שאין ברירה, כי הוא רוצה לנהל את העולם בצורה טבעית, כן? ממש, בשנייה האחרונה, ואז מה מתואר? שהרומי אומר לו, זה ירד כבר אחרי השקיעה, מצטערים, הדדליין עבר. אז מה עושה נקדימון בן גוריון? הולך לבית המקדש ומתפלל. וגם ברור למה בית המקדש הוא המקום הראוי לתפילה, מאיזו סיבה? וזה שער השמיים. זה ודאי שזאת הסיבה. נכון, ואני אוסיף עוד דבר. אנחנו היום מאוד מאוד אמונים על התפיסה של הבעל שם טוב, שאיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בכל מקום, ולא כל הארץ כבודו. זה אחד מרעיונות היסוד של החסידות. הקוצקר קצת תיקן את זה, והוא אמר, איפה הוא נמצא? איפה שנותנים לו להיכנס. אם אתה לא נותן לו, אז הוא לא נכנס, אבל הוא נמצא בכל מקום. אבל זה עולה בבירור ממקורות חז"ל שהתפיסה הדומיננטית בחז"ל, צריך תמיד להיזהר מלהגיד שהייתה דעה אחת, כאילו קבוצה גדולה של חכמים מהרבה דורות, מהרבה מקומות, אבל זה די בולט שהתפיסה הדומיננטית של חכמים הייתה שאיפה השכינה נמצאת, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בבית המקדש. שם הוא משרה את שכינתו על העולם. הביטוי לפני השם שאנחנו מכירים, שמופיע הרבה מאוד בתורה, חז"ל מפרשים שזה מקום גיאוגרפי שאיפה הוא? בבית המקדש, כי השם נמצא בבית המקדש, ולכן ודאי שהמקום שראוי להתפלל הוא בבית המקדש. וכאן הרמב"ם גם נותן לנו לדבר על זה יותר כשנגיע להלכה הזאת, אבל הוא מסביר למה יש חובה להתפלל לכיוון המקדש. למה? הוא כותב שהיא המטרה להתפלל בו ונוכחו, כמו שביאר שלמה. כי אם אתה מתפלל כנגד המקדש, התפילה הולכת, אפשר לתאר את זה כמו טיל, שהתפילה הולכת ממך למקדש, ובמקדש מה היא עושה? היא עולה למעלה, כי השער השמיים הוא במקדש. עכשיו כמובן השאלה הזו של איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, היא שאלה מאוד מרכזית מבחינה דתית.
כל האמירות האלה מגבילות את האלוקות, אני חושב.
מצוין, זה מעלה שאלה באמת מאוד מאוד עמוקה על החוויה הדתית שלנו. כי מצד אחד, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא רק במקום אחד בעולם, אז כביכול המקומות האחרים הם ללא נוכחות שכינה,
ורק שם הוא יכול לשמוע אותך, ורק שם הוא יכול לקיים את מה שאתה מבקש.
נכון, נכון, ואתה כוסף.
ואיפה האבות מעשו כל השנים, ומשה רבינו שלא היה מקדש?
אז בוא נגיד דבר, אז זה דווקא יש תשובה לעניין הזה. כל עוד שלא נבנה המקדש, אז הקדוש ברוך הוא נמצא איפה?
בגלות.
בכל מקום. כשיש מקדש, אז איפה הוא נמצא? אני אומר אותו דבר. מה קורה כשהמקדש חרב, אז איפה הוא? אתה יודע מה טיטוס חשב? שהוא יותר לא נמצא. הוא כבש לו את הבית, דקר אותו, זב דם, והוא לא פה. מה כל עולם הברכות אומר? נגיע בעזרת השם ללכות ברכות. מה כל עולם הברכות אומר? שיהודי כל הזמן אומר, ברוך אתה, השם. אז איפה השם נמצא?
מלך העולם.
פה. כלומר, זה ודאי שהחורבן הבית מעורר שבר תיאולוגי אדיר, שהוא בין היתר שואל את עצמו, היה מקום כבודו. אבל בכל זאת, אם רק נאמר לרגע, יש בכל זאת הבדל גדול בין התפיסות האלה, כי מה שאתה כוסף אליו, זה בעצם התפיסה של תחת כל עץ רענן. עובדי העבודה זרה, רצו שאיפה יוכלו לעבוד את האל שלהם? בחצר, בבית, תחת כל עץ. התורה דווקא מאוד בעד מרכוז עבודת השם. כלומר, ומצד שני, מה אנחנו רואים? כל מי שלומד ספרי נביאים, מה הוא יודע? שהדבר הזה מכל המצוות היה הכי קשה להם. כלומר, אם אני מסתכל על התיאורים של נביאים, יראי השם, ישרי דרך, שעבדו את השם, לא אלה שחטאו, על רובם הגדול, למעט בודדים, שזה יושיהו בעיקר וחזקיהו, רובם הגדול, מה כתוב? רק הבמות לא שרו. למה לא הצליחו? בגלל שהדבר הזה, שעבודת השם היא נמצאת במקום אחד, ואם אתה לא גר בעיר העתיקה, אז היא מאוד קשה לאנשים, כי אנשים כוספים לעבודת השם יום יום ותמידית. אבל בסופו של דבר, מה אנחנו רואים? שהקדוש ברוך הוא גלגל אותנו, שכל אחד מחזיק בית כנסת ליד הבית שלו, יש פה כמה בית כנסת, כי בסופו של דבר הגענו באמת, באמת למלוא כל הארץ כבודו. לשיטת הרמב"ם, התפילה היא דאורייתא, זה מה שהוא מדגיש. הציווי נמצא בפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, מה שוודאי אומר, שמה עיקר התפילה אם כך? עיקר התפילה מהו? לעבוד את השם. מה הכוונה לעבוד את השם? לקיים את רצונו, אבל גם שיהיה לך קשר אליו. כלומר, עיקר התפילה זה תחושה שאתה נמצא לפני המלך. וכשנגיע לפרק ד', כשהרמב״ם יתאר מהי הכוונה של התפילה, אז הרמב״ם יתאר שמה שעיקר הכוונה של התפילה זה תודעה שאני עומד לפני המלך, בתוך הטרקלין שלו. כך אדם צריך להרגיש. זה התיאור שהרמב״ם מתאר שם. עכשיו, הרמב״ם כידוע מתמצת את ספר המצוות עוד פעמיים. פעם אחת בתחילת ספר מדע, לפני ספר מדע במניין המצוות. שם הרמב״ם כותב, אני מקריא לכם את לשונו, להתפלל לו שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם, עבודה זו היא תפילה. כאן יש עדיין תמצות של המדרש החזלי. המצווה היא להתפלל לו, הפסוק ועבדתם את השם אלוקיכם. שימו לב שההגדרה כבר השתלטה. מה יכתוב בספר המצוות? שנסתבנו בעבודתו יתעלה. בספר המצוות המצווה היא לעבוד את השם. עכשיו, איך עובדים את השם? מתפללים. במניין המצוות כבר כתוב המצווה היא להתפלל. איפה הקדוש ברוך הוא ציווה להתפלל? בפסוק ועבדתם את השם, עבודה זו היא תפילה. אבל תראו מה קרה להגדרה כשהוא מגיע לכותרת. כאן הוא מוסיף משהו, והוא כאילו חוזר קצת להגדרה של ספר המצוות. לעבוד את השם בתפילה, אז המהות של המצווה מה היא?
לעבוד את השם.
אבל מה הוא מוסיף?
בתפילה.
בכל יום. מה שלא נאמר בהגדרות האחרות, וזה גם די ברור למה בתוך ספר אהבה הרמב״ם הוסיף את הדבר הזה, מאיזו סיבה? שכן, מה משרשר את המצוות של ספר אהבה? אז הרמב״ם, קראנו את זה פה יחד בתחילת הלכות קריאת שמע, הרמב״ם אומר שאהבת השם זה מצוות תדירות, תמידיות, שאדם עושה אותם באופן תדיר, כי מה זה אהבת השם אצל הרמב״ם? תודעה מתמדת, כמו אדם שאוהב אישה, שהוא שוגה באהבתה תמיד. עכשיו יש לנו מערכת של מצוות שהמטרה שלהם היא להיות תדירות, לשמור על קשר תדיר עם הקדוש ברוך הוא, והמבנה של ספר אהבה הוא לפי התדירות של המצוות. קריאת שמע מדאורייתא חובתה היא פעמיים ביום, אז היא פותחת. תפילה מדאורייתא, החובה היא בכל יום, לא, מדאורייתא בכל יום, פעם ביום, כל יום קשר עם, עם הקדוש ברוך הוא. התפילה שלוש פעמים ביום תהיה דרבנן, אבל התפילה דאורייתא היא בכל יום. לאחר מכן, מה המצוות הבאות שיש לנו בספר אהבה? ברכת כהנים הוא גם בכל יום, לכן הוא נמצא יחד עם תפילה. אחר כך יש לנו מה? אתה אומר לפי הסדר, יש לנו תפילין, מזוזה וספר תורה, וזה שנגיע בעזרת השם, לא יודע באיזה שנה, אבל במקום אנחנו מדברים על סתם, הרמב"ם הפך את הסדר. תפילין לפני ספר תורה, וברור למה, כי תפילין יותר תדירות, בדיוק. למה אנחנו הולכים לדבר על סתם? כי התשתית של, של התחום הזה נמצא לכאורה איפה? בספרי תורה. מה זה תפילין ומזוזה? זה פרשיות מתוך התורה. אבל אם אני חושב במחשבה של אהבה של מצוות תדירות, דווקא תפילין יותר תדירה ממזוזה, וגם יותר תדירה מספר תורה. ואז הרמב"ם שם מציצית. ציצית, האם היא תדירה או לא, זו שאלה טובה. אתה, כי שאלה מה מדגישים? קושרים את הציצית פעם ביום, אבל לובשים את הבגד כל יום. איפה לשים אותה בדיוק? זאת שאלה. גם ברכות. מה, איך, איפה, לכאורה מישהו יכול להגיד לי ברכות יותר תדיר, נכון? אבל לא, לא חייבים לאכול כל יום לחם, גם לא כל יום אוכלים. למה מילה היא האחרונה? זה אנחנו יודעים, כי מלאים. למה בכלל נמצאת בספר הזה? מישהו זוכר את התשובה? דוד המלך בבית המרחץ? מלאים פעם אחת, אבל הקיום, החותם, הוא תמידי. אבל הרמב"ם כאן הכניס את הדגש בכל יום, וזה בגלל שהמצוות של ספר אהבה צריכות להיות מצוות עם זמן, וכך הוא קובע זמן לתפילה, וכך הוא בעצם מכריז על דבר מאוד גדול, שעבודת השם צריכה להיות של יהודי כל יום. אני אזכיר שהרמב"ן בספר המצוות, במצווה ה', חולק על הרמב"ם, והרמב"ן אומר שחובת התפילה היומית היא דרבנן, אבל גם הוא מודה שיש חובת תפילה מסוימת שהיא דאורייתא, וזו התפילה בעת צרה. ויש לזה גם פסוק, הרי יש לנו ודאי, רוב המתפללים בתנ"ך, מתי הם מתפללים? בעת צרה. אבל גם צריך פסוק, אז הפסוק של הרמב"ן זה והראותם בחצוצרות, על הצער הצורר אתכם, דהיינו שעה שיש צרה, יש חובת תפילה מיוחדת. אני אזכיר שגם הרמב"ם הכיר בחובת עבודת השם מיוחדת בצרות, בחצוצרות, אבל זה לא תפילה, אלא מה זה? תענית, שזה גם עבודת השם. עכשיו, אם נחשוב לרגע על דברי הרמב"ן, הרמב"ן מתאר, ופה נשים על השולחן אולי את השאלה הגדולה של התפילה, ונעזר בזה כשמחר ניכנס לעובי הקורה, לראות מהי התפילה דאורייתא ומהי התפילה דרבנן. בעצם מה שהרמב"ן מתאר, וזה דברים שהעיר הזה הרבה מאוד סבי הרב, שמאוד אהב לדבר על נושא התפילה, גם פרסמו מהעיזבון שלו ספר שלם התפילה, זה שהבסיס של הקשר בין אדם לקדוש ברוך הוא זה הרגשת תלות. זה כשאדם מרגיש חוסר שליטה על חייו, כשאדם מרגיש חוסר ביטחון. ואז הלב של האדם נפתח להבין שהוא לא שולט בחייו. רוב הזמן, מה אנחנו עושים לעצמנו? בעיקר האדם המודרני, שהמדע מיגר הרבה מאוד מחלות, לא את כולם, אבל מיגר המון מחלות והמון מגפות שהיו בעבר. ברוך השם, כל מיני מחלות זיהומיות, הם עד לעד שולטים בהן. הרעב שהיכה בעולם במשך דורות, יחסית היום, אני לא אומר שיש אנשים רעבים בעולם, יש באפריקה אנשים רעבים, אבל בכל זאת יחסית העולם היום לא מפחד מרעב. שריפות, פעם אנשים מתו מפחד שהבית שלהם נשרף. רק תחשבו, באירופה חומרי הגלם של הבנייה הם עץ, ואין להם גז וכל מיני, אין גפרורים, האדם מדליק אש בבית, שורף את כל העיר. קשה לתאר כמה שריפות היו, אבל האדם חי בתודעה גדולה מאוד של חוסר ביטחון, וכן העולם היה דתי. עכשיו, אנחנו ברוך השם זכינו, אנחנו חיים בדור, בתקופה, יש ביטחון גדול בחיים, ובגלל זה אנשים פחות מרגישים את עבודת השם שלהם. לעומת זאת, כל מי שחווה חוויה של צרה, חוויה של חוסר שליטה, הוא מתפלל באופן טבעי. הביטוי המפורסם של חמת עולם הראשונה, שבשוחות אין אתאיסטים. אסביר. In the foxholes there are no atheists. לא צריך להסביר את זה. אתה נמצא בפוקסהול, בשוחה, וכל יום מישהו חוטף כדור בראש. אתה לא יודע מי הבא בתור, אולי זה אתה. אתה אפילו לא יודע מה לעשות, לא לחטוף את הכדור בראש, כי אתמול ירו בעמדה הזאת. אז אתה מתפלל. איך אמר לי תלמיד שהיה בחיל הים? בים אין אתאיסטים. כי הים זה המקום שבני אדם עדיין לא יודעים לכבוש אותו. את היבשה כבשנו, לא את הים. אתה מתלטל שם כמו יונה בסערה, גם הטיטניק טבע. ליד חדר ניתוח, אנשים מתפללים. יש שם ספרי תהילים, כולם משתמשים בהם, כן? למה כולם מתפללים שם? כי כולם נכנסים לחדר ניתוח, לא כולם יוצאים עם המנתח שמחייך ואומר, איזה יופי. כלומר, אז הלב נפתח, ובאמת, התפילה הטבעית, המתפרצת מהלב, התודעה הדתית הפשוטה, וזו התפילה העמוקה, זו תפילה בעצרה. מה שחזל תקנו, והרמב"ם פה עושה איזה שלב ביניים, שצריך לחשוב עליו, ולא נספיק היום, זה שהם ממסדים את התפילה, או אני אומר את זה בצורה פשוטה. לא נותנים לתפילה להתפרץ מהלב שלך, אלא הם מצווים עליך להתפלל. ויש בדבר הזה משהו קצת פרדוקסלי, זה גם מבחינה חינוכית. הרבה מאיתנו מתמודדים היום עם קושי חינוכי מול דור שהוא דור יותר רגשי, דור יותר חווייתי. התפילה בעצרה מדברת אליו, או התפילה הרגשית, התפילה, היום-יום, המחויבות הזאת של שלוש פעמים ביום, בטח, זה לא דבר פשוט. האם אפשר לצוות על עבודת השם שהיא עבודת הלב? זה לא דבר כל כך פשוט. ועם זאת, וזה כבר נדבר מחר, בדבר הזה חז"ל עשו דבר מאוד מאוד גדול, שהם פתחו לכולנו פתח לעבוד את השם באופן תמידי, שכן רובנו יודעים שהילדים שלנו שהם מתקשים להתפלל, זה לא שהם כל יום יש להם איזה ריקוד בפני השם, אלא זה נעשה לעתים יותר נדירות, אולי בעוצמות גדולות, כן? ורגע, הרמב"ם פה יש לו שלב ביניים, מה שלב הביניים שלו? שהוא לא מצווה, התורה לא ציוותה שלוש פעמים ביום, וזה נשאר פה איזה פתח למשהו יותר חופשי. מצד שני, כבר אצלו קיים הרעיון הזה שתפילה היא בכל יום, היא קשורה בציווי, ועל כל זה בעזרת השם ימחר.